שנייה אחת, נכתוב איזה מים, שלא נשכח אותו אחר כך, ואז הכל יהיה טוב. או, עכשיו יש רוח, איזה יופי, איזה יופי. נכתוב פה. טוב, מורי ורבותיי, בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, למדנו שלושה פרקים שעסקו במשלים, וניסינו להראות כיצד המשל תורם כדי להפנים את הרעיונות שהנביא רוצה להעביר. אנחנו נמשיך היום בעוד שני פרקים שעוסקים במשל, אותו משל, אבל המחנה המשותף של שלושת הפרקים הללו, שתת זין וכף ג' וכף, עוסקים כולם איזו סקירה היסטורית של עם ישראל, היסטוריה, יחסי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל לאורך ההיסטוריה. כאשר בשני הפרקים הראשונים, תת זין וכף ג', הנביא משתמש במשל לצורך העניין. אני אקדים ואומר ישר, לפני שאנחנו נצלול לתוך הפרקים הללו, שתי הקדמות יסודיות כלליות. הדבר הראשון, אופיו של המשל. המשל שהנביא משתמש בו בשני הפרקים הללו, תז וכף ג', הוא יחסי איש ואישה. המשל הזה איננו המצאה של יחזקאל, הוא קיים גם בישעיהו, הוא קיים גם בירמיהו, הוא קיים גם בשיר השירים. זאת אומרת, התיאור של יחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא כיחסי איש ואישה, זה משל שחוזר על עצמו בתנ"ך במקומות שונים. שוב, אם נמשיך את קו המחשבה של הפעם הקודמת, תמיד משל צריך להיות לקוח מהוויית חיים המוכרת לשומעים, וכדי שהדברים יופנמו ויובנו, כי להביא משל מהוויית חיים מנוכרת ומרוחקת לא רק שלא יקרב את הדברים ולא יבהיר אותם, אלא יגרום לחיץ בין הרעיונות שהנביא רוצה להעביר לעם ובין העם. כי אם הדברים לא ברורים ולא יודעים על מה מדובר, אז הרעיונות שהוא אומר באמצעות המשל הפכו להיות כתב חידה. ועל כן עדיף תמיד לקחת במשל, שאנחנו רוצים להמשיל ולהעביר מסר לציבור של שומעים, חייבים לוודא שהרעיונות או התכנים של המשל נהירים לציבור אליו אתה מדבר. יחסי איש ואישה זאת חוויית יסוד שכל אחד מכיר אותה, ובוודאי אנשים נשואים, אבל גם טרם חייהם של אנשים גם במשפחה מכירים את זה, או מכירים יחסי אבא ואמא, גם קוראים על זה, לא צריך שזה לעבור, לא כל דבר שמדברים עליו צריך לחוות עליו אותו אישית, אבל זאת הוויית חיים מוכרת, ודאי כשהיא גם נחוות אישית, אז היא הופכת להיות עוד יותר עוצמתית. בכל אופן, זאת דוגמה של מציאות תדירה ומשמעותה גם היא מוכרת. יחסי איש ואישה תקינים זהו משל לקשר אמיץ, למציאות של שיתוף פעולה, של ברית שהולכים יחד. חלילה שהדברים הללו מגיעים לאירוע משברי, שיש מציאות של בוגדנות ביחסים הללו, הדבר הזה הוא הרי גורל והוא שלילי. ושוב, לא צריך לעבור את זה אישית, די להכיר תופעה כזו מתוך התקשורת או מתוך אירועים שקרו בסביבה הקרובה או הרחוקה יותר. אלו דוגמאות מוכרות, ואנשים יודעים היטב את התוצאות הקשות, גם בתחום ההלכתי תורני, גם בתחום האנושי. בוגדנות היא מציאות קשה, מציאות שלילית, ויחסי איש ואישה שמגיעים למציאות כזו, זאת מציאות של שבר גדול. ועל כן, קודם כל, הדימוי הזה נלקח על ידי הנביא. זהו נושא אחד שרציתי לומר אותו כאיזה מבוא עקרוני שנוגע לשני הפרקים, גם את זין וגם כף ג'. אני רוצה להקדים ולומר עוד משהו שהוא ייחודי לפרקים הללו. ההקדמה הקודמת נוגעת לפרקים נוספים בתנ"ך, אבל האמירה שאני הולך להגיד עכשיו נוגעת במיוחד לפרקים הללו ובספר יחזקאל. אנחנו נראה שההתנסחות של יחזקאל היא התנסחות מאוד בוטה, בוטה וקשה. תמיד אני אומר על דרך, בדרך ציורית, שאם תלמיד היה כותב לי מבחן או חיבור כזה, הייתי מזמין אותו במקרה הטוב לשיחת בירור ודיון, ובהתנסחות כזו, ובישיבות שקשוחות יותר היו מעיפים אותו מהישיבה. זאת אומרת שבאמת ההתבטאות וההתנסחות של יחזקאל היא מאוד מאוד בוטה, היא מאוד קשה. והשאלה באמת, זה לא אופייני. אנחנו מכירים כולנו את רש"י המפורסם בפרשת נוח, שהכתוב אומר, במקום להגיד הבהמה הטמאה, אז הכתוב אומר להביא מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. אז רש"י אומר, יקם הכתוב כדי לא להגיד את המילה טמאה, שזה לא מילה מי יודע מה. זאת אומרת, העיקרון הזה שלעולם ידבר אדם בלשון נקייה, ושההינסחות שלו תהיה מעודנת, זה כלל ידוע בהוויית החיים היהודית, והיא באמת מוכרת לנו גם מן התורה, שבאמת בדרך כלל מדברת בלשון, התנ"ך מדבר בלשון נקייה. ופה אנחנו מצויים, ונראה את זה עוד מעט, בהתנסחויות מאוד קשות, מאוד בוטות. והשאלה באמת, באמת למה יחזקאל משתמש בהתנסחות הזו? אז קודם כל, מעניין שחיפשתי, אף אחד לא שואל את השאלות הללו בין הראשונים. לא שואלים את השאלה הזו. זה דבר תם, היינו מצפים שדבר כזה יעלה לדיון. אז באמת לא מצאתי אף אחד מהפרשנים הקדומים שמתייחס לזה. לא אגיד שהפכתי כל אבן, אבל אלה ככה שמצויים בנגישות קרובה, אף אחד לא מתפלא על זה. לעניות דעתי נראה שהדבר הזה נובע מהמציאות הקשה שדיברנו בכמה פעמים שיחזקאל נמצא בה. כפי שזכרנו כמה פעמים, יחזקאל יצא לגלות יהויכין יחד עם 10,000 איש. הם יצאו כחלוץ לפני המחנה. הוא צריך באופן די דחוף להפיל להם את האסימון, שמה שעומד לקרות זה לא מה שסרטטו להם נביא השקר, כפי שדיברנו באחד השורים הקודמים, שהמציאות הזאת היא ארעית ועוד מעט היא הפיכה בטווח הקרוב, אלא הוא צריך להטביע בתודעתם של האנשים הסובבים אותו שהמציאות היא מציאות קשה והיא חמורה והיא הולכת לקראת חורבן עם כל ההשלכות של העניין. עכשיו, מה לעשות כשיש פעמים אנשים שלא רוצים להקשיב? תמיד אני מדמה את העניין הזה למדריך חבורות רחוב. אתם יודעים, יש דבר כזה. כל מיני ניסיונות להגיע אל כל החבר'ה שמצטובבים ברחובות, תוך רצון איכשהו לתפוס אותם ולצמצם ולמזער נזקים. כי זה שהם כבר מצטובבים ברחובות, זה כבר בעיה. שמעתם על הזולח של חצרוני? שמעתם על דבר כזה? יש דבר כזה בירושלים. אז יש כיכר החתולות, זה כיכר ציון בירושלים, שם בשעות הלילה מסתובבים כל מיני אנשים ונשים או אפילו ובני נוער, כולל מכוחותינו, כולל מהמוסדות הכי...
לא, משם אני מכיר.
מה זה? לא, מחמד, אתה לא צריך להתנצל. גם אני לא הייתי שם, ואני... לא כל דבר שיודעים צריך לחוות אישית, כפי שאמרתי כבר קודם. כן, אני יכול להגיד לך הרצאה שלמה על מה קורה אדם שנוטל סמים, ואני לא נטלתי סמים. גם קראתי בו תיאורים ומידעים שונים. בקיצור, גם הזולה של חצרוני שם וכל הטיפול בבני נוער, ומגיעים שם גם בני נוער מכוחותינו, הרבה חבר'ה, כולל ממוסדות הכי הכי, הישיבות התיכוניות הכי הכי, האולפנות הכי הכי, חבר'ה מתגלגלים. יש בעיות לא פשוטות בדברים הללו. ובקיצור, מי שעובד עם חבר'ה כאלה, תארו לעצמכם, הוא רוצה לתפוס אותם, תפוס אותם, דבר איתם, לנסות ליצור איתם קשר בשביל לנסות לשלוף אותם החוצה חזרה מהג'יפה שהם נכנסו אליה אל המציאות הנורמלית. זה לא פשוט. אני אגיד לכם, תשמעו חבר'ה, אני רוצה לקרוא לכם איזה קטע חזק ממסילת ישרים. מה הם יעשו? מה שאתם עושים עכשיו? חייכו לו. זאת אומרת, מה? לא, אני אקרא לכם, יש לי גם עוד קטע מאורחות צדיקים. לא, באמת. יש חבר'ה שאתה מדבר איתם במושגים שזה טוב בשביל סדר מוסר בישיבה. אתה הולך לדבר עם חבר'ה מהפוזה הזאת, המקטעים של מסילת ישרים, ואורחות צדיקים, הם חייכו. ואיפה אתה ואיפה הם? אתה רוצה להיכנס איתם ולנער אותם, אין לך בנת לדבר בלסון שלהם בצורה בוטה, בצורה גסה, בכללות שלהם, בניבולי פה שלהם. יכול להיות שזה קשה, זה לא דבר פשוט. כן, יש את הסיפור הפורסם של רב נחמן עם התרנגול. כן, הוא אחד שהיה במדרגה נמוכה, תחת לשולחן, עסק עוד מהקוקוריקו, והתנהל בתורה משוגע. אז מישהו אמר, תראה, אני שכנע אותו. אמר, בוא, כדרך, תשמע, אתה לא מתנהג יפה, זה לא מתאים, זה לא מכובד, חבל על הזמן. הוא עשה, בסופו של נחן, הוא ירד תחת לשולחן. הוא עשה קוקוריקו, הוא עשה גם קוקוריקו. הוא עשה, אני יודע, אמר שטויות, גם הוא אמר שטויות. כביכול הגיע לפאזה שלו, לפוזה שלו. ואז הוא אומר, רגע, וואלה, גם אתה תרנגול. הוא אומר, כן, גם אני תרנגול, בטח. ואז לאט לאט הוא מתחיל ככה לדסקס איתו, ולאט לאט תתחיל להוציא אותה החוצה. אתה רוצה להוציא מישהו מתחת לשולחן שהוא חושב שהוא תרנגול, בשביל שתיתן לו הרצאות ונאומים חוצבי להבות אש, כולל ציטוטים מפורשים של פסוקים ורמב"מים וזה, וואלה, זה לא מזיז לו, זה עובר לו מעל האוזן. בשביל לחדור אליו, אתה צריך לעשות יחד איתו קוקוריקו, לא יעזור שום דבר. וזה בדיוק מה שיחזקאל עושה פה לטעמי, הוא פשוט יורד אל החבר'ה האלה במושגים שלהם, ומדבר איתם לא בשפה של נביאים, אלא בשפה, זה לא כל הספר ככה. אבל יש שני פרקים שהם קטעים מתוכם, שהם התבטאויות קשות. הוא לדעתי רוצה לפרוץ לתוך, לפרוץ להם את ההזנה, לפרוץ להזנה שלהם, שהם יאזינו, שיקשיבו, כי ככה על פניו הם לא רוצים להקשיב. ויחזקאל זה קריטי, כי אם הם לא יקשיבו ולא יבינו, אז בעצם כל המשימה שלו להכין אותם בתור חיל חלוץ, תיכשל, ואם זה ייכשל, אז היעד של להכין תרופה למכה, שדיברנו עליו שוב ושוב, לאורך הפרקים, יעלה בתאו. אז הרעיון המרכזי הוא סקירת ההיסטוריה של עם ישראל. וזה נכון לגבי שלושת הפרקים. ולכן הבאתי אותם ביחד, שבפרקים האלה זה נעשה באמצעות משל, איש ואישה, כפי שאמרתי קודם. ואילו בפרק כף זה לא כתוב במשל, אלא בפרוזה. יעני בדיבור שמתאר את הסיפור הזה בצורה סיפורית רגילה. כאשר המכנה המשותף של שלושת הפרקים האלה, הן יחסי עם ישראל יבש המשפזה הקדוש ברוך הוא, כן, בראי ההיסטוריה. תכף אני אעבור על זה עוד פעם, אבל עכשיו אני בטוח שאני יכול להשליך את זה ישר לפח. לא ניסיתי את הלורד הזה עד תום, אין בעיה, יש סיכוי שגם שזה לא תתגר, נוסיף משקל כבד. טוב, בכל אופן, אז גם פה אני עושה אותו דבר, אני עוד נוסיף את זה, בכל אופן זה נורדים שנשארתי פה אתמול, שזה אני מכיר אותם, פשוט הם יצאו מהמחזור אצלי, באתי להשאיר אותם פה, נשחט אותם עד הסוף, ואחר כך נזרוק אותם. יחסי הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל הקדוש ברוך הוא, בראי ההיסטוריה. ובעצם הנושא של הפרק הזה, של הפרקים הללו, כולם, אבל הפרק ממש רואים עד הסוף. זהו, עכשיו אפשר לזו גם את זה. מי שירצה, יש לי חדשים עוד מעט. אני לא צריך את זה יותר, זהו. כדי למצות את זה שאני בטוח שלא פספסתי את כספי הציבור, עשיתי את זה עד הסוף. יאללה, מורי רבותיי, פרק ט"ז. אז זהו, גמרנו הקדמות, עכשיו קדימה הסתער. זה החלק היפה של המנוחה, שלא לומדים או שומעים הרצאות. זה יפה. עכשיו מתחילה העבודה הפרך. קוראים פסוקים, לומדים, ככה זה. תמיד אם תהיו פעם מורים, קודם תתחילו לספר סיפורים, תתנו רקע, ואז כולם מקשיבים לך. אם תפתח את הספר, תתחיל ישר לקרוא, כולם סוגרים תריסים, אף אחד לא מקשיב. קודם כל, תספר בעל פה, דבר, תתן רקע, כולם מקשיבים, ואז יתחיל להיות מעניין, לראות מה יש אחר כך, אז יקשיבו גם להמשך. פרק ט"ז, ובכן, ויהי דבר השם אליי לאמור. תכף תראו איך הדבר הזה גם מביא אתכם להגדה של פסח, אבל זה עוד מעט. פרק ט"ז, פסוק א', ויהי דבר השם אליי לאמור. בן אדם, הודע את ירושלים את תואבותיה. עכשיו, למי הוא מדבר? לחבר'ה שהוא נמצא איתו בגלות, אבל הוא מדבר על תואבותיה של ירושלים. למה חשוב להבין את זה? כי הם צריכים להבין שכתוצאה מהתואבות הללו הולך להיות חורבן. והם גם צריכים להסביר לאנשים שיבואו אחריכם מוקים למה זה קרה לנו. וואלה, תראו מה עשיתם, מה אתם תראים למה זה קרה לכם? מה, אתם לא מבינים למה קרה לכם מה שקרה לכם? ככה התנהגתם, זה התוצאות, מה הקטע? מה לא ברור? זאת אומרת, צריך להסביר את התובנה שהולך להיות חורבן, ולמה הולך להיות חורבן? כי השאלות הללו יישאלו על ידי אנשים שיגיעו עוד מעט כפליטים מהגלות, בעוד שנים ספורות. בן אדם, הודע את ירושלים את תואבותיה, ואמרת, כה אמר השם אלוקים לירושלים, מחורותייך ומולדתייך. היינו המקום שממנו נולדת, ארץ מכורה, הארץ שנולדת בה. דיינו, מוצאך מארץ הכנעני, אביך האמורי ואימי חיתית. הרי הגיעו אברהם ויצחק והגיעו אבות מאזור ארם, מאזור אורקסדים. ב', עכשיו הם יצאו, ויש פה איזה עקיצה או איזה רמיזה, שהתרבות האלילית הייתה בתשתית של ההיסטוריה של האומה. ומולדתייך, ביום מולדת אותך. ופה מתחילים לתאר סיפור, למשל, של ילדה שקוראים לזה היום אסופית, מפעם לפעם שומעים על זה בחדשות. כן, פועלי הניקיון של העירייה מצאו בפח ההשפעה בשעות הבוקר המוקדמות תינוקת בת יומה שהייתה עטופה בסדין, נזרקה לאחר שעה קלה לאחר הלידה, ומתוך רצון להיפטר ממנה היא עברה לבית חולים במצב טוב. לאחר ייצוב מצבה היא תועבר לרשויות הרווחה. שמעתם לפעמים אחד ידיעה עיתונאית כזאת, או ברדיו קראתם על זה בעיתונות הכתובה, נכון? הנה זה הסיפור גם פה. הנה הכתוב מתאר לנו פה, הוא מולדתי, ביום הולדת אותך. זה קרה כשהיינו במצרים, עם ישראל נולד. לא קראת שרך, שרך זה התרבור, חבר הטבור, כן, שרך אגן הסער, כן, חבל הטבור. לא קרתו את חבל הטבור, אחד הדברים ששויים לילוד לאחר לידה, קורטים את חבל הטבור, שירו אותך יחד עם השיליה, עם זה. ובמים לא רוחצת למשעי. אחד הדברים שקורה לתינוק בלידתו, תינוק את המשנה ילוד, הוא מלוכלך בדם הלידה, לוחצים אותו. והתינוקת הזאת פה, כיוון שזרקו אותה מיד, לא עשו לה את הדברים הבסיסיים ביותר שעושים לכל ילוד. קורטים את חבל הטבור, רוחצים אותו במים, והומלכת לא הומלכת. כי פעם היו כנראה עושים איזו תמיסה של מלח ו... היו עושים על התינוק, או חשבו שזה משהו טוב מבחינה רפואית, לפי הידיעות הרפואיות שהיו קיימות באותה עת, או שזה היה סגולה, לא משנה כרגע. בקיצור, פעולות בסיסיות שעושים עם ילוד, לא עשו לך. ואוכתל לא חוטל. היום היו אומרים, ותוטל לא תוטל, נכון? כי לא, אין חיתולים, היום יש פיתולים. נכון? אז הנה, אבל פעם היה חיתולים, וזה לא היה כל כך מזמן, גם לילדים הגדולים שלי עדיין היה חיתולים. לצעירים יותר כבר היה טיטולים. בקיצור, מוריי ורבותיי, זרוקה התינוקת הזאת בלי טיפול בסיסי. לא קרטו את חבל הטבור, לא רחצו אותה, לא חיתלו אותה. לא חסה עלייך עין לעשות לך אחד מאלה, לחומלה עלייך. ותושלחי אל פני השדה וגועל נפשך ביום מולדת אותך, סמוך ללידה, כמו שאת מתונפת מלוכלכת, זרקו אותך לרחוב. ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. הנה אומר הקדוש ברוך הוא, אני עברתי, ראיתי אותך זרוקה מתבוססת בדמייך. עכשיו, להתבוסס בדם פה זה דו משמעי, כי קודם כל היא באמת גם מלוכלכת בדם כפשוטו, מדם הלידה, חבל הטבור, כל איזה עיסה אחת של תינופת. ולהתבוסס בדמיו זה מישהו שמדמם ויכול למות, כן? זאת אומרת, אם אף אחד לא יתייחס אליה, גם אם היא הייתה נקייה לגמרי, אבל תינוק, גם אחרי שהוא נקי לגמרי, אם לא יטפלו בו, ישקף ככה בחוץ כמה שעות, הוא ימות. אז הוא מתבוסס בדמו דו משמעי, גם כפשוטו, וגם מבחינת סכנת חי. והערך מתבוססת ודמי, וזה הייתה מציאות של עם ישראל, בזמן שהם היו זרוקים בגלות מצרים. וזאת הסיבה מדוע הפסקה הזאת, מייחל מן ה... ותושלחי אל פני השדה בגול נפשך ביום הולדת אותך, ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. זה קצאים שצטטו בתוך המדרשים של אגדה של פסח, נכון? ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. הנה הקדוש ברוך הוא אומר למוצא, המטפל, המציל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני מתוך המציאות הזאת שאת מתבוססת בדמייך, אני אוציא אותך. מתוך המציאות הזאת של אין תקווה, אני אחיה אותך. וזה זה משל גם למה שעומד לקרות בהמשך. בכל אופן, רבבה כצמח השדה נתתיך. כן, הצלתי אותך, משפחה אחת היו, באו רעבים, פתאום ירדו 70 נפש, אבל התרבית. רבבה מלשון ריבוי. התרבית מאוד, כצמח השדה נתתיך. כמו צמחי השדה אחרי החורף, אחרי הגשמים, פתאום הכל מתחיל לצמוח בכמויות אדירות. המון פרטים של צמחים עולים. ותרבי, ותגדלי, ותבואי בעדי עדיין. וכן, גדל, תתרבית, וירבו, ויפרבו, וישרתו, וירבו, ויעצמו, היא מאוד מאוד, ותמלא אותה. אז וגם גידול כמותי, גם גידול פיזי. כי הייתה תינוקת קטנה והיא הלכה וגדלה. הגוף הלאומי הלך וגדל. ותבואי בעדי עדיים, גם נתתי לך תכשיטים. שדיים נכונו, ושערך צימח, ואת הריון והריה. פרשו של דבר, גדלת גופנית, וזה מה שקרה לעם ישראל במצרים, הייתה התפתחות גופנית אופטימלית. מצד שני, היא ריקה לחלוטין מתורה ומצוות. אין לה שום דבר רוחני, להפך. ריקה לחלוטין, הריון והריה. ואעבור עלייך ואראך, והנה איתך עד דודים. הגיע הזמן לשאת אותך. התבגרת. הגיע הזמן לפרוס את כנפי עלייך. וזה מתבצע באמצעות יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא פורס את חסותו עליה, הוא גואל אותה, ומוציא אותה, והוא מתחתן איתה במעמד הר סיני. כן? ויפרוס כנפי עלייך, איך אומרת שם רות המואביה לבועז בגורן, ופרסת את כנפיך על עמיתך, כי גואל אתה. כן? אני מצפה שאתה תפרוס את חסותך עליי. אני פרסתי את חסותי עלייך. ואחסה ערוותך, כי היית הריון והריה מבחינת כל המציאות הרוחנית שלך. וישבה לך, ואבוא בברית אותך, נאום השם אלוקים, ותהי לי. זה מה שקרה בברית שנוצרה במעמד הר סיני. וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך. ניקיתי את כל התינופת שדבקה בך במשך כל תקופת הגלות, כל העבודה הזרה, כל המציאות האלילית, וגם המציאות הפיזית של שיעבוד מצרים. ואסוכך בשמן, הנה נתתי לך את המיטב, אם זה מצוות או מה שתרצו, אולי זה המשכן. ואלבישך רקמה, ואין עליך תחש, ואכבשך בשש, ואחסך משי. אז במשל זה מיטב הבגדים, במקום הלכת, גם אם היא לא הלכה הרומה כפשוטו, אבל הלכה עם בגדים פשוטים, זולים. קניתי לך את מיטב הבגדים, נתתי לך את מיטב הדברים. כשאתה שומע שש, אתה שומע תחש, אז אתה נזכר כמובן במרכיבי המשכן, שיצרו פה גם לא רק את כביכול את המקום שבו אנחנו גרים ביחד, השריתי את שכינתי בתוכך, אלא יש פה גם ביטוי למציאות הרוחנית שנוצרה פה. ועדך עדי, והתנצלו את עדים מעל חורב, ויתנה צמידים על ידייך ורביד על גרונך, ויתן נזם על הפך ועגילים על אוזנייך, ועטרת תפארת בראשך. במילים אחרות, נתתי לך הכל, שתהי יפה, שתהי מקושטת, שתהי במיטב כל מה שיש, מיטב הבגדים, מיטב הכלים. ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש ומשי ורקמה, סולת ודבש ושמן אכלת. נתתי לך את האוכל הכי טוב. וטיפי במאוד מאוד ותצלחי למלוכה. וכן טיפחתי אותך לאורך שנות המדבר, והפכת להיות עם סגולה, משהו משהו. ויצא לך שם בגויים ביופייך, כי חליל הוא בעדרי אשר שמתי עלייך, נום השם אלוקים. וכן נתתי לך את המהלך הגדולה, היית התפרסם בתור עם מיוחד במינו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. באמת, כן, כולם התפעלו מעוצמתך, מכישורייך, מהיכולות, כן, איך אמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ואז בא סחרור של ההצלחה ושל היופי. ותבטיחי ביופייך, ותזני על שמך, ותשפחי את הזנותייך על כל עובר לא יהי. במילים אחרות, תפסת גובה, הרגשת שאת יפה, והתחלת לבזול לעבר כל מיני זרים, והפכת להיות זונה בעברית קלה. ותקחי מבגדייך, ותעשי לך במות תלועות, ותזני עליהן, לא באות ולא יהיה. ראינו, לקחת את הבגדים היפים שלי, פרסת אותם, והפכת אותם לתשתית, לזנות. ותקחי כלי תפרתך, מזה אבי ומכספי אשר נתתי לך, ותעשי לך צלמי זכר, ותזני בה. ותקחי את בגדי רקמתך ותחסים, ושמני וקטורתי נתת לפניהם, לפני האלילים או לפני הזרים. ולחמי אשר נתתי לך סולד ושמן ודבש אכלתיך, ונתתיו לפניהם לריח ניחוח, ויהי, נאום השם אלוקים. ותקחי את בנייך ואת בנותייך אשר הרדת לי, ותסבכים להם לאכול המעט מתזנותייך. זה כל המולך וכל הקרבת הבנים לאלילים הזרים. ותשחטי את בני, ותתנים באוויר אותם להם. ואת כל תאוותייך ותזנותייך לא זכרת את ימי נעורייך. פתאום שכחת מה איפה באת. ביותך הריום והריה, מתבוססת בדמך היית. ויהי אחרי כל רעתך, אוי אוי לך, נאום השם אלוקים. ותבני לך גב, ותעשי לך רמה בכל רחוב. את כל ראש דרך בנית רמתך, בכל מקום בנית לך מקום לזנות. ותאבי את יופייך, כי אישה יפה שהופכת להיות זונה, אז היא בעצם הופכת את היופי שלה למשהו זול. תאבת את יופייך, ותפסקי את רגלייך לכל עובר. שם פה ביטויים, אמרתי, חיזרתי אתכם, הביטויים פה יהיו בוטים, מהסיבות שהסברתי קודם. ותרבי את תזנותייך, ותזני אל בני מצרים שכנייך ידלי בשר, ותרבי את תזנותך לאחיתני. ופה זאת רמיזה לפזילה הפוליטית למצרים. דיברתי איתכם על זה בפעם הקודמת, על כך שיהויקים וצדקיהו קרתו ברית עם מצרים וסמכו עליהם במקום לסמוך על הקדוש ברוך. והנה נתיתי ידי עלייך ואגרה חוקך, ויתנך בנפש שונותייך בנות פלישתים הנחלמות מדרכך זימה. ובכן, כדרכם של זונות, כאשר הן מסתבכות בכל מיני עניינים, אז מקים אותם כל מיני אנשים שמגיעים אליהם, מקים אותם. ותזני אל בני אשור מבלתי סובתך, ותזני וגם לא סבת. ובכן, פזלת פעם למצרים, פעם לאשור, כל פעם החלפת את האוריינטציה הפוליטית שלך, וכל פעם הלכת אל מישהו אחר. ותרבי את תזנותך אל ארץ כנען כסדימה, וגם בזאת לא סבת. כפי שחזר אומרים, כשישראל עולים עולים מעלה מעלה, וכשיורדים יורדים מטה מטה. מה עמולה ומללה להיבטך לאום השם אלוקים, בעשותך את כל אלה מעשה אישה זונה שלטת. בבנותייך גבך בראש כל דרך, ורמתך עשית בכל רחוב, ולא היית כזונה לקלס את נד. היינו, לפחות היית מתנגד כזונה, אפילו היית יותר גרועה מהזונה הרגילה. האישה המנעפת תחת אישה תיקח את זרים, אז היא הולכת לנעף. לכל זונות יתנו נדל, היא פחות יוצאת עם מזכורת, כל אחד נותן לה כסף. אבל מה את עשית? ואת נתת את נדנייך לכל מאווייך, ותשחדי אותם לבוא אלייך מסביב בתזנותייך. ויבח הפך מן הנשים בתזנותייך, ואחרייך לא זונה, וביתיתך אתנן, ואתנן לא ניתן לך, ותהי להפך. במילים אחרות, גם התנהגותך כזונה הייתה שפלה. זונה מרוויחה כסף, את שיחדת אתם כדי שהם יבואו אליי. לכן זונה שמי דבר השם, פסוק נורא, לכן זונה שמי דבר השם, אין אך ורע לפסוק הזה בתנך. כה אמר השם אלוקים, יען ישפך נחושתך ותגלר ותך בתזנותייך על מאווייך ועל כל גילולי תואבותייך וכדמי בנייך אשר נתת להם. לכן איני מקבט את כל מאווייך אשר ערבת להם, את כל אשר אהבת על כל אשר שנאת. אז תמיד אני אומר בהקשר הזה, הסרסורים וכל האלה שולחים לזונות, הרי בסופו של דבר כשמתעצבנים עליהם הם נותנים להם מכות רצח, הם מתעללים בהם בצורה נורא. זה אומר הנביא מה שיקרה פה. כל אלה שקשרת איתם קשרים, כל אלה שבטחת בהם, כל אותם מאהבייך, כן? וקיבצתי אותם עלייך מסביב וקיליתי ערוותך עליהם וראו את כל ערוותך. תהיינו, הם יקרו אותך, הם יקרו לך את הצורה, כפי שהחבר'ה אומרים, יפרקו אותך במכות, יתנהגו כלפייך בצורה ברוטלית. זה מה שיעשו האויבים שיגיעו אלייך, הם יקעו אותך. ושפתיך משפטי נועפות ושופכות דם, ונתתיך דם חמה וקינה, נתתי אותך בידם, והרסו גבך וניצו רמותייך, והפשיטו אותך בגדייך ולקלו כלי יפרתך. כן, יקחו לך, ישדדו אותך, יקחו לך את כל הכסף, יקחו לך את כל הרכוש, ישאירו אותך ויניחוך הריון והריה. כמו שהיא הייתה מתי? בהתחלה. כתוב יחזירו אותך לנקודת ההתחלה, כפי שהיית בהתחלה, שאספתי אותך כאסופית. והעלו עלייך קהל ורגמו אותך באבן וביתקוך בחרבותם, ושרפו בתייך באש ועשו בך שפטים לעיני נשים רבות. וישבטיך מזונה וגם אתנן לא תתני עוד, ואני חותי חמתי בך ושרה קינתי ממך, וכי שקטתי ולא יחס עוד. יען אשר לא זכרת את ימי נעורייך ותרגזי לי בכל אלה. וגם אני, היי דרכך בראש נתתי נאום השם אלוקים, ולא עשית את הזימה על כל תאוותייך. הנה כל המושל עלייך ימשול לאמור, כאימה ביתה. את בדיוק כמו אמא שלך, בת אמך, את כהלת אישה ובניה. ואחות אחותך, את אשר גלו אנשיהם ובניהם, אמכם חיתית ואביכם אמורי. עכשיו, מי הם אלה? זה המוצא של תרח וכל החבר'ה שם. אבל לא רק הם. ואחותך הגדולה, שומרון, יש לך אחות שגרה לו צפונה ממך, שומרון, מלכות ישראל. נהגה אותו דבר. היא ובנותיה יושבת על שמאלך. שמאל במקרא, כבר אמרתי לכם, זה צפון. כי הצפון של הקדמונים היה מזרח, שמזורחת. אז שמאל זה צפון וימין, ימן, ימין. זה דרום, ואחורה זה מערב. היושבת על שמאלך מצד צפון שלך, ואחותך הקטנה ממך, יושבת מימינך, סדום, ובנותיה. כן, היה לך שתי דוגמאות של שכנות. סדום מדרום, דרום מזרח, ואת שומרון מצפון. שתי דוגמאות שבהם ראית כיצד עמים שהתנהגו בצורה מעוותת, שילמו על כך והם חרבו. היית צריכה להסיק מסקנות, היית צריכה ללמוד מכך, ולא בדרכיהם הלכת וכותה אבותיהן עשית, כמעט קט ותשחיתי מהם כל דרכייך. היית יותר גרוע מהם. למה? כי מי שעושה פעם ראשונה ולא יודע, את יכולה להגיד וואלה. אבל לך יש שני תקדימים, אז איך נכנסת לאותו מסלול למרות שראית בדיוק אילן העסק הזה מוריך? לכן מבחינה מסוימת זה שאת עושה את זה בפעם השלישית, מעשי חמורים יותר, כי זה לא משהו לא ידוע או איזה תסריט לא ידוע. תסריט ידוע, מוכר, הוא מחש בצורה נוראה. ואם נכנס בכל אופן למסלול הזה למרות התקדימים המוכרים והידועים, הרי נקודת הזינוק שלך חמורה שיבתי. חייאני נאום השם אלוקים, אם עשתה סתום אחותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותייך. הנה זה היה אבון סדום אחותך. ורש"י מצטט את הפסוק הזה בפרשת וירא, שהוא מדבר על הסדום. כן, מופיע גם פרק י"ג שהייתה ארץ עשירה. כן, מה הייתה הבעיה שלה? גאון, שחצנות, סבעת לחם, הייתה סבעה, הייתה ארץ כי כולה משקה, כפי שמתאר אותה לוט שהוא מתלבט לאן ללכת, שהוא רוצה להיפרד מעל אברהם. ושלוות אשקט היה לה ולבנותיה, אלא שלווה ונחת. ויד אני ואביון לא החזיקה. דהיינו, הם התנהגו באכזריות גם כלפי האנשים שלהם, לא רצו עניים, והם התייחסו ביד בוטה כלפי כל זר שהגיע אליהם, כדי להרתיע, כדי למנוע מכך שאנשים זרים יצטרפו לשפע שיש להם. ותקבנה ותעשנה תועבה לפניי, ואסיר אתן כאשר הייתי. גם את סדום וגם את שומרון. ושומרון כחצי כחתותי לוחתה. ותרבי את אבותייך מהנה ותצצקי, כן, הצדקת את אחיותייך וכל תאוותייך אשר עשית. למה? כי את חמורה יותר, בגלל העובדה שאתה עושה את זה פעם השלישית, בלי לבדוק כרגע מי עשה יותר קשה, יותר חמור, יותר עונש. זה לא לפי משקל, זה לפי המסקנות שלו הוצאת. גם את שאי כלימתך אשר פיללת לאחותך וחתותייך אשר תרת מהנה תצדקנה ממך. וגם את בושי ושאי כלימתך בצדקתך אחיותייך. כביכול את הופכת את אחיותייך לצדיקות, כי הם לא היו מפים לדעת. אבל ושבתי את שביתיהן, את שבות סדום ובנותיה, את שבות שומרון ובנותיה, ושבות שביתייך בתוכנה. למען תשאי כלימתך ונכלן בכל אשר עשית בנחמך אותם. ואחיותייך סדום ובנותיה תשובנה לקדמתן, ושומרון ובנותיה תשובנה לקדמתן, ואת ובנותייך תשובנה לקדמתכן. ולא הייתה סדום אחותך לשמוע בפיך ביום גאונייך. היינו, לא למדת לקח, לא למדת מהתקדים הזה. בטרם תגלה רעתך כמו את חרפת בנות ארם וכל סביבותיה בנות פשתים השתות אותך סביב, את זימתך ואת תואבותייך שאת נשאתים לראשם. כי כה אמר השם לוקים, ועשיתי אותך כאשר עשית, אשר בזית עלה להפר ברית, בכך שבגדת בי בגדת בכך שהלכת בניגוד להנחיות שלי, בגדת בבבל וקראת את ברית עם מצרים, וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, כפי שקרה בהתחלה כשהיינו במצרים, והקימותי לך ברית עולם, וזכרת את דרכייך ונחלמת בקחתך את אחיותייך הגדולות ממך אל הקטנות ממך, תתי את אין לך לבנות ולא מבריתך, והקימותי אני את בריתי איתך, וידעת כי אני השם, למען תזכרי ובושת, ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני קלימתך, בכפרי לך לכל אשר עשית לאום השם אלו. כן, פרק ארוך, 63 פסוקים, אבל אחרי שהקדמנו את מה שהקדמנו, אז רגע, דברים פשוטים, ברורים, קשים, נוקבים. כן, בבקשה. כי לוט היה אחיין של אברהם, נכון? זה במשפחה. זאת לא אחות ממש קרובה, זה לא אחות ברמה של שומרון, אבל היא בהחלט, חומרים, המשפחה. כי תראה, כל הסיפור של, זה גם לא רק פה, זה הולך גם בספר דברים. כתוב, נכון, לא תקלל זה, ולא, עכשיו, נכון, שלא קידמו אתכם בחיים, אל תתגר במלחמה, כתוב, כי לבני לוט נתתי הירושה, יש מגבלות, הם קרובי משפחה שלנו, וקדוש ברוך הוא נתן ללוט נחלה בגלל שהוא ממשפחת אברהם, כמו שהוא נתן לבני אדום כי הוא מצאצאיו של יצחק, וזה אזורים שאנחנו לא רשאים לגעת בהם כי הקדוש ברוך הוא חילק להם. עכשיו, למה אנחנו לא רשאים לגעת? כי זה, אברהם הוא אב המון גויים, והגויים שהסתעפו ממשפחת אברהם הם חלק מן ה... הוא גם השפיע עליהם במידה זו אחרת, בדרך זו אחרת הוא השפיע גם עליהם. אחרי, לא במקרה לוט הוא היה צדיק של סדום. כן.
אדום
ולכרות
כאילו לא, שמרון מתוגלו, אבל אדום איפה רואים, כאילו אין פה, אדום לכרות לא הוגלו או שום דבר כזה.
א', הם כן הוגלו, כי הבבלים שמרפשו את הכיבוש הזה, אז הם בסוף גם יגלו את הבבלים, את האדומים, גם הם, גם הם ככה חטפו אותה. חלק מהבלנדר הכולל של המעצמה שיסחה פה את כולם בסופו של תהליך. פרק ג', היה פרק ת' ז', פרק אף ג', ופרק אף ג', אנחנו...
מה היה הסיום הזה, לא הבנתי, של הפרק?
מה היה הסיום של הפרק? שכולם יחזרו בסופו של חשבון. מי יחזיר אותם? האימפריה הפרסית. האימפריה הפרסית הרי תיתן הצרות קורש כאלה לכולם, כי המדיניות שלהם תהיה, דיברנו על זה, זוכרים? למדת אצלי זה עברך 100 שנה, למדת או לא למדת? ומה הייתה הצרות קורש, אתה זוכר? כל העמים יכולים
לחזור,
וגם הם הוגלו, גם הם יוכלו לחזור.
שמרון
אבל לכאורה
לא חזור.
מה זה? תראה, גם עם ישראל לא חזר, הוא נתן להם אופציות. אופציה זה כל היהודים חזרו לארץ, יש עכשיו מדינה, מי שרוצה יכול לבוא לארץ, נכון? קבלו אותו בזרועות פתוחות. כולם מגיעים? לא. אז מה הם עושים? יש הבדל, הקדוש הוא לא לוקח בכוח, זה לא עונש, זה זכות לבוא. אתה רוצה, תבוא, אתה לא רוצה, אל תבוא, תשלם את המחיר. פרק כף ג', וידבר השם אלי לאמור, בן אדם, שתיים נשים בנות אם אחת היו. כן? ממשיך אותו משל, דנו רב קודם, שתיים נשים בנות אם אחת היו, ותזננה במצרים. ובכן, שתי הנשים הם, כפי שהוא תכף ייתן את בעצמו, ישראל ויהודה, או שומרון וירושלים. כן? וכבר אז ותזננה במצרים בנעוריהם, בנעוריהם זנו. שמה מואחו שדיהם ושמה איסו דדי בתוליהם. ובכן, אנחנו מכירים את ממתת שראיתו מה שהיה במצרים. אמרתי לכם, ותראו את זה להמשך גם בפרק כף, המקור היחידי שאנחנו יודעים את כל מה שהמדרשים מספרים לנו הוא מספר יחזקאל, בכתובים במקומות אחרים בתנך, וגם לא בספר שמות שמתאר את שעבוד מצרים. הכתוב לא מספר לנו דבר וחצי דבר, זה על המציאות הרוחנית שחזל אומרים אותה כדבר מפורסם וידוע. הם תת שערי תאומה, ורק חמושים יצאו, בני חמישית יצאו ממצרים, וכל הדברים הקשים הללו. וזה כתוב בו, שבאמת המציאות הרוחנית הייתה מאוד קשה. ושמותן של שתי אנשים הללו, אוהלה הגדולה, ואוהלי ואחותה. ותיינה לי, ותלדנה בנים ובנות, ושמותן שומרון אוהלה, וירושלים אוהלי ו. הנה יש לכם את הנמשל על מי מדובר פה. ותיזן אוהלה תחתי, שומרון חטא קודם ישראל, ותאגב על מאהביה אל אשור קרובים. הנה, הרי הם הלכו וכרתו ברית עם אשור, הם חשבו שזה יביא להם את הישועה, בניגוד לעמדתו של ישעיהו שהזהיר אותם מזה. הם התפעלו אולי מההופעה, כן, תמיד אני קורא את הפסוקים האלה, אני נזכר בידיעה שמופיע אחת ל, שמגיע לנמל חיפה, איזה מנוסת מטוסים של הצי השישי האמריקאי, יעשו פה חופשת מולדת חודש. וואלה, אני כבר רואה את כל מה שמתרחש שם, הפרק הזה מתרחש בחיפה. המבאים שם, כל מיני ימאים, אחרי חודשים שהוא בים, יש להם חודש חופש, כל הזונות של כל הארץ מגיעים לשם, ורואים שם את כל הקצינים עם הבגדים, כל החיילים עם המדים היפים. הנה, לבושי תכלת, כולם יש להם בגדים יקרים, פחות וסגנים, בחורי חמד כולם, פרשים רוכבי שוסים, כולם עם הופעה גברית, חיילים, לוחמים, לבליחת, עם הופעה מרשימה. ותיתן תזנותיה עליהם מבחר בני אשור כולם, וכל אשר אגבה בכל גילוליהם נטמע. ואת תזנותיה ממצרים לא עזבה, כי אותה שכבו בנעוריה, והם האיסו דדי בתוליה, וישפחו תזנותם עליה. לכן נתתיה ביד מאביה, ביד בני אשור אשר אגבה עליהם. הם הגילו ערוותה, בניה ובנותיה לקחו, ואותה בחרב הרגו, ותהי שם לנשים ושפוטים עשו בה שפטים. ושתיארנו כבר קודם, לפעמים אלה שהם החברים של הזונות בסוף גם מכניסים להם מכות. והנה, אחרי התסריט הזה שקרה, השכנה של האחותה הייתה צריכה ללמוד לקח. ותרא אחותה, מה?
אצל מי זה אתה קודם? אצל מצרים או אצל אשור?
הייתה בהתחלה אצל מצרים, אחר כך הגיעה במצרים, היא הייתה בתקופת גלות מצרים, היא באה לארץ, ואחרי מאות שנים יצא את הדבר שהיא פזדנה לאשור, לחוץ ישראל. עכשיו אחותה יהודה שנותרה אחריה, כן? ותרא אחותה אוליבה, ותשחט אגבתה ממנה, ותזנותיה מזוני אחותה, אל בני אשור אגבה, פחות וסגנים קרובים, לבושי מכלול, פרשים, רוכבי סוסים, בחורי חמד כולם, אולי ממופעה ככה מרשימה, עם מדים, כולם גם חסונים ויפים, והמדים היפים עושים אותם עוד יותר מרשימים. וערק היא נטמע בין אחד לשתיהן. והמשיכה במסלול שלך שומרות, ותוסף אל תזנותיה ותרא אנשי מחוקי על הקיר, כן, היו כל מיני סרטוטים של אלילים על הקיר. אתם זוכרים את פרק ח', פרק ט', ששם 70 איש מזקני ישראל משתחווים לצורות שחקוקות על הקיר, חצר המקדש, זוכרים? וצלמי כסדים חקוקים בששר, כן, כל מיני אלילים, כל מיני צלמים, חגורי אזור במותניהם, שרוכי טבולים בראשיהם, מראה שנישים כולם, דמות בני בבל, כסדים, ארץ מולדתם. ועכשיו אלה הולכים לבבלים, כי זאת המעצמה העכשווית. ותאגבה עליהם למראה עיניה, ותשלח מלאכים אליהם כסדימה. ויבוא אליה בני בבל למשכב דודים, ויתמו אותה בתזנותם, ותתמע בם ותקה נפשם מהם. ותקל תזנותיה ותגל את ערוותה, ותקה נפשי מעליה כאשר נקעה נפשי מעל אחותה. ותרבה את תזנותיה לזכור את ימינו הוריה אשר זנתה בארץ מצרים, ותאגבה על פילג שהם, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. זה התיאור של מצרים שאליהם פנתה מלכות יהודה, והוא עכשיו מדבר על ימי צדקיהו. הנה הוא עושה בגידה והוא הולך אל מצרים, בניגוד לעמדתו של הנביא ירמיהו בירושלים שקרקה להם להיכנע לבבל. ואז זה גם נגד דבר השם, וזה גם נגד הברית שהוא התחייב כלפי בבל שהוא לא ימרוד בהם. ותפקדי את זימת נעורייך, בעשות ממצרים דדייך למען שתי נעורייך. בין תיאור של מעשי זימה. לכן אוליבה, כה אמר השם אלוקים, הנני מאיר את מאהבייך עלייך, את אשר נקעה נפשך מהם, והבאתים עלייך מסביב, בני בבל וכל כסדים, פקוד ושואה וכוה, כל בני אשור אותם, בחורי חמד, פחות וסגנים, כולם שלישים וקרועים, רוכבי סוסים כולם, ובאו עלייך עוצן רכב וגלגל, יבואו עם כלי רכבים, צבא גדול, ובקהל עמים, צינה ומגן וכובע ישימו אלייך סביב. יבואו חילות מגוונים של הצבא הבבלי, כולם יבואו חמושים היטב. ונתתי לפניהם משפט ושפטוך במשפטיהם. נתתי קהילת איבך ועשו אותך בחימה. אפך ואוזנייך יסירו. פשוט ישחיתו לך את הפנים. כפי שעושים הרבה פעמים, הזרות הרי בנויות או חיות מהיופי שלהם. מה עושים הסרסורים כדי לפגוע בהם? חותכים להם עם סכינים, עם סכינים יפניות, משחיתים להם את הפנים, עושים להם חתכים, שהם יהיו דוחות. ואחריתך בחרב תיפול. המה בנייך ובנותייך ייקחו, ואחריתך תאכל באש. ושיתוך את בגדייך, ולקחו כלי כפרתך, והשבטתי זימתך ממך ותנותך מרד מצרים, ולא תשאי עינייך עליהם, ומצרים לא תזכרי עוד. כי כה אמר השם אלוקים, הנני נותנך ביד אשר שנאת, ביד אשר נקן נפשך מהם, ועשו אותך בשנאה, ולקחו כל יגיעך, ועזבוך עירום ועריה, ונקלה ערוות זנונייך וזימתך ותזנותייך. עשו אלה לך בזנותך אחרי גויים על אשר נתמת בגילם. בדרך אחותך הלכת, ונתתי כוסה בידך, את אותה כוס התרעלה של הרעל ששתו, היא שתתה כבר את כל הרעל שלה, ככה היו ממיתים פעם את המתחייבים בדין מוות, היינו נותנים להם כוס רעל לשתות, וככה זה היה הכיסא החשמלי של פעם, כן? אז את שומרון כבר השתתה את כוס הרעל שלה, עכשיו אני אעביר את הכוס הזאת אלייך גם, שגם את תשתי ממנה. כה אמר השם אלוקים, כוס אחותך תשתי, העמוקה והרחבה, תהיה לצחוק וללעג, מרבה להאכיל. איך אומרים? מה שהיא שתתה יהיה קטן עלייך, את תקבלי כוס כזאת גדולה, שתשתי כל כך הרבה רעל, אבל על הזמן. שיקרון ויגון תמלא, כוס שמה ושממה, כוס אחותך שומרון, ושתית אותה ומצית, ואת חרשיה תגרענו, דהיינו את העצמות שלה יפרקו לך, ושדייך תנתקי, כי אני דיברתי נאום השם אלוקים. לכן כה אמר השם אלוקים, יען שכחת אותי ותשליחי אותי אחרי גבך. התעלמת ממני, זלזלת בי, אומר הקדוש ברוך הוא, ביטוי לבוגדנות שלך כלפי, וגם את צאי זימתך ואת תזנותייך. ובכן, מידה כנגד מידה, את בגדת בי, אז יבגדו בך כל אלה הנאמנים עלייך, והם יקו אותך ויעשו לך את מה שלא העלית על דעתך. ואומר השם אליי, בן אדם, את תשפוט את אוהלה ואת אוליבה, ואגד להן את תורותיהם, כי הנה איפה, ודם בידיהם, ואת גילוליהם לי איפה, וגם את בניהם אשר ילדו לי, העבירו להם לאוכלה. עוד זאת עשו לי, תימאו את מקדשי ביום ההוא, ואת שבתותיי חיללו. ושחתם את בניהם לגילוליהם ויבואו למקדשי ביום ההוא לחללו, הנה כה עשו בתוך ביתי, ואף כי תשלחנה לאנשים באים ממרחק אשר מלאך שלוח עליהם, הנה יבואו לאשר רחצת כחלת עינייך ועדית עדי. הנה מי יבוא אליך? כל אלה שהתקשת לקראתם, רחצת לכבודם, התאפרת לכבודם, התקשת עם תכשיטים, ישבת על מיטה כבודה ושולחן ערוך לפניה, וכתורתי ושמני שמת עליה. אין תיאור של אישה זונה שמכינה את ביתה ואת כל גופה לקראת הופעתו של אותו לקוח שיבוא אליה. זה תיאור של בעצם מראים פה את לקחת את עבודת הקודש שלי, את שולחן הערוך, את הקטורת, את הלבונה, ונתת אותה לעבודה זרה, וכל המון שלב בה, ולאנשים מרוב אדם מובעים סובים ממדבר, ויתנו צמידים ילדיהם ותרת נפרת על השם. ובכן, הנה יבואו המונים למקום השלב הזה, יגיעו לפה אנשים שטויים, סובעים, שטויי יין, ויתנו צמידים על... כן? ואומר לבלה ניאופים, אתה הזנות תזנותיה והיא. ויבואו אליה כבוא אל אישה זונה, כן באו אל אוהלה ואל אוליבה אישות הזימה. אנשים צדיקים, הם הישפטו אותם משפט נועפות ומשפט שופכות דם, כי נועפות הנה לדם בידיהם. כי כה אמר השם אלוקים, הלה עליהם קהל, ונתון עליהם לזהבה ולבז, ורגמו עליהם אבן קהל, וברא אותם בחרבותם, בניהם ובנותיהם יהרוגו, ובתיהן באש ישרופו, וישבתי זימה מן הארץ, ונבשרו כל הנשים, ולא תעשנה כזימתכנה, ונתנו זימתכנה עליהן, וחטאי גילוליכם תצאנה, ידעתם כי אני השם אלוקי. כן, בעצם יש פה גם תיאור של העונש המר, אבל לא פחות מכך יש פה תיאור של הסיבות למה זה קרה. כי ההתנהלות הבוגדנית הכל כך בוטה לאור הטוב והשפע שהקדוש ברוך הוא השפיע עליהם, ואנחנו לקחנו את כל השפע והטוב הזה והפנינו אותו לעבר העבודה הזרה, אין בוגדנות גדולה מזו. וכיוון שכך, אל תתפלו א' שעומד להיות האסון הגדול, ותבינו למה הוא עומד לקרות. שני המרכיבים הללו הם חלק מן התובנות שהאנשים הסובבים את יחזקאל צריכים להפנים, כדי שהם יוכלו להסביר לאנשים שיגיעו עליהם את מה שאמור לקרות. ולא פחות מכך, הם ישאלו, כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים, למה זה מגיע לנו, מה פתאום, מה קרה. תבינו בדיוק מה קרה. עכשיו פרק כף ישלים את זה, כפי שאמרתי קודם, בפרוזה בצורה הרבה יותר שיטתית, כי הסקירה הזאת תהיה עכשיו עוד יותר שיטתית, אבל היא תהיה אותו דבר, סקירה היסטורית. אמרנו פה סקירת היסטוריה, תיאור יחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא, העליות, המורדות, הנפילה, ההתחזקות, הכל. כן,
מאיפה בין השמות
האלה? עליו, עליבה ועליבה, מה? עולי בא, האוהל שלי היה בא, משכן. אחר כך עולי בא, או כן, אז שאני שיקנתי את הבית שלי, זה איזה מין, מה זה?
זה יהודה.
כן, או הולה, כן, היה שם משכן תקופה מסוימת במלכות בית יוסף בשילו. אז איזשהו מקום, או הולה או הולי בא, היה אוהל, או הולה זה אוהל השם, כן, או הולי בא, כן, בשביל לעשות הבדל ביניהם, אז הוא עשה אולה ואולי בא. כן?
למה אולה?
מה זה?
למה אולה?
אוהל השם.
אוהל.
כן? זה מין משחק מילים כזה בשביל לציין את השכנת השכינה.
ומי העמים האנשים הצדיקים האלה שמוזכרים פה?
העמים שיבואו ויקו אותם, זאת אומרת, האויבים שאני אשלח, חלקם הם לא בעסק. הם לא, תראה, יבואו אשור. אשור לא היה, אני יודע מה. יבוא על ידי הכל, לא כאלה צדיקים גדולים, אבל מבחינתם הם לא מעורבים בעסק, הם יבואו לפה ויטפלו כמו אנשים שמטפלים באזונה. פרק כף, והיא בשנה השביעית, בחמישי, בעשור לחודש, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם וישבו לפני. אז השנה השביעית זה בערך שנתיים אחרי שהוא התחיל לנבא בבבל. הוא התחיל לנבא חודש החמישי, השנה החמישית, בעשור לחודש. אנחנו בדיוק עכשיו ביוד באב, בדיוק 4 שנים לפני שבית המקדש יישרף, הנבואה הזאת. באו אליי אנשים מזקני ישראל שגלו איתו בגלות יחיד לדרוש את השם וישבו לפני, לכאורה מצויה, באים לשמוע. אבל בהמשך מתברר מה מביא אותם. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, דבר אל זקני ישראל ואמרת להם, כה אמר השם אלוקים, הלדרוש אותי אתם באים? באמת אתם באמת באים צירות? חי אני אם ידרש לכם נאום השם אלוקים. התשפוט אותם, התשפוט בן אדם, את תועבות אבותם עודיהם. כפי שראינו קודם בהתחלת פרק ט"ז, נכון? הודעת את ירושלים את כל תועבותיה. ואמרת להם, כה אמר השם אלוקים, ביום בוחרי בישראל, איפה בחרתי בהם? בתקופת האבות. ועשה ידי לזרע בית יעקב. לשאת את היד זה, וישבע. שאדם ישבע ומרים יד. ויוודע להם בארץ מצרים. נגליתי להם במצרים דרך משה. ועשה ידי להם לאמור, אני השם אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי לכל הארצות. ואומר להם, איש יקוצה עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתאמהו. מכאן אנחנו למדים שהם היו אחוזים עמוק בתרבות המצרית. אני השם אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזב. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. זה המדרש המפורסם, שבעצם לא היו רואים להיגאל. והייתה אהבה מינה, שקדם יכול ישמיד אותם. ולמה הוא לא ישמיד אותם? ואז למען שמי. דיברתי איתכם על היסוד הזה של חילול השם, שתפס מקום מאוד מרכזי, דווקא בנבותיו של יחזקאל, שזהו יסוד שיכול לשנות את, אפילו את צדקת המשפט. ומשנים כדי שלא יחילו לשם. לבלתי החל לנהגויים אשר הם בתוכם, אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים. והוצאתי אותם לא בצדקתך וביושר לבבך, אלא כדי שלא יחילו לשם. והוציאה מארץ מצרים להביאם אל המדבר. ואתן להם חוקותיי ואת משפטיי, יודעתי אותם אשר עשה אותם אדם, וחי בהם. זאת אותה היסטוריה, רק בלי משלים, אלא נפרוזה בעברית קלה. אשר עשה אותם וחי בהם. וזה היה במעמד הר סיני, ומפשט משפטים, וכל מה ש... וגם את שבתותיי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם. אתם רואים, נושא השבת, דיברתי שם על זה בסוף נחמיה, זוכרים? למה פתאום השבת פה חוגגת? למה היא צצה? אז הנה יש לכם פה, גם פרק כ"ג היה שבת, הנה עכשיו עוד פעם שבת. לדעת כי אני השם מקדשה. ויאמרו בבית ישראל במדבר וחוקותיי לא הלכו, את משפטיי מעשו אשר עשה אותו אדם וחי בהם. ואת שבתותיי חיללו מאוד, ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לכלותם. ויעשה למען שמי לבלתי החל לנהגויים אשר הוצאתים לעיניהם. גם אני נשאתי ידי להם במדבר לבלתי אביא אותם אל ארץ אשר נתתי זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. יען במשפטי מעשו ואת חוקותי לא הלכו בהם ואת שבתותי חיללו, כי אחרי גילויים אדם הולך. ורציתי להשמיד אותם גם במדבר, ותחוס עיני עליהם משחתם ולא עשיתי אותם קלה במדבר. אמר לבניהם במדבר, בחוקי אבותיכם אל תלכו, את משפטיהם אל תשמורו, וגילוליהם אל תתמרו, אני השם אלוהיכם. וחוקותיי לכו, ותאי שמרו ועשו אותה, ואת שבתותיי קדשו, אלו עוד ביני וביניכם לדעת, כי אני השם אלוהיכם. אמרו בי הבנים, וחוקותיי לא הלכו, את משפטיי לא שמרו, שמרו, לעשות אותם, אשר יעשה את אדם וחי בהם, את שבתותיי חיללו, ואומר לשפוך חמתי עליהם, לכלות הפי בם, במדבר. השיבותי את ידי ואז למען שמי לבלתי החל אל הגויים אשר הוצאתי אותם אליהם. גם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אותם בארצות, באותם בגויים, ולזרות אותם בארצות. אתה איפה זה כתוב? בפרשת בחוקותיי למשל. היינו את זה כבר נאמר להם ליד הר סיני, בחוקותיי נאמר ליד הר סיני, הם עוד לא נסו. ושם כתוב בפירוש שאם הם התנהגו לא טוב, אז נגלה אותם. יען משפטיי לא עשו וחוקותיי מעשו ואת שבתותיי חיללו ואחרי גילוי אבותם היו עיניהם. גם אני נתתי להם חוקים לא טובים, משפטים לא יהיו בהם, ואתמה אותם במתנותם באוויר כל פטר רחם למען אשימם ולמען אשר ידעו אשר אני אשם. לכן דבר על בית ישראל בן אדם, אמרת להם כה אמר השם אלוקים, עוד זאת גיטפו אותי אבותיכם במעלם במעל, ואביאם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה להם, אחרי כל מה שקרה במצרים, כל מה שקרה במדבר, הייתי אותם לארץ, ויראו כל גבעה רמה וכל עץ אבות, ויזבחו שם את זבחיהם, ויתנו שם כעס קורבנם, וישימו שם ריח ניחוחיהם, ויסיחו שם את נזקיהם, ואומר עליהם מה הבמה אשר אתם הבאים שם, ויקרא שם הבמה עד היום הזה. וכן הם הקימו במות בכל מקום לעבודה זרה, לגילוי עריות. ראינו את הבמה גם בפרק ט"ז, נכון? על כל גבעה רמה ותחת כל עץ רענן. הנושא של עבודה זרה וזנות קשורים. קודם כל ההליכה לגויים אחרים זה בגידה, זה סוג של זנות רוחנית, אבל גם הטכניקות של עבודה זרה הייתה חלקה גדול באמצעות עניינים של זנות. גם הבעל, דיברנו על זה כמה פעמים, כן? שיון בעילה, שהיה אל המרכזי של הכנעני. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, הבדרך אבותיכם אתם נטמעים, ואחרי שיקוציהם אתם זונים, ובסט מתנותיכם ואוויר בניכם באש אתם נטמעים לכל גילולכם עד היום הזה, ואני אדרש לכם בית ישראל. מה אתם חושבים? שאתם תעשו את כל העוולות, את כל העיוותים, את כל הדברים המשוקצים שיכולים להיות, והכל יהיה בסדר? הם באו הרי לדרוש את השם, נכון? מה אתם חושבים?
רגע, זה הוא אמר להם להגיד לזקנים?
כן. והנה, כן, חי אני עם השם אלוקים אם ידרש לכם. ועכשיו פה באה התפנית המדהימה ואחת הפסקאות הפורסמות והנוקבות של יחזקאל. והעולה על רוחכם היו לא תהיה. דהיינו מה שאתם חושבים שאתם רוצים לעשות או אתם מתכננים לעשות לא תצליחו. מה הדבר שאתם מתכננים ואותו הקדוש ברוך הוא אומר לא תצליחו? אשר אתם אומרים נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ועוול. בשלב מסוים עם ישראל אומר וואלה, אנחנו מחליטים מה לעשות, וואלה להיות גוי, לא רוצים להיות יותר יהודים. זהו, מספיק לנו. אנחנו לא רוצים יותר, רוצים להתבולל. לא רוצים להיות יותר יהודים. אומר לנו הנביא, אין דבר כזה, אין מצב כזה. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוכה, אמלוך עליכם. דיינו, אין מצב, יהודי לא יכול לברוח מיהודו. אתה כן רוצה, לא רוצה, לא שואלים אותך. נולדת יהודי, אתה תישאר יהודי, בעל כורכך. גם אם אתה לא רוצה, גם אם אתה לא אוהב. והוצאתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצותם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה. והבאתי אתכם אל מדבר העמים, כמו שקרה במדבר ביציאת מצרים. ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותכם במדבר ארץ מצרים, כן ישפט אתכם, נאום השם אלוקים. פירושו של דבר, אני אינני מתכוון לוותר לכם על היותכם יהודים. אני לא מתכוון לוותר לכם על הזהות היהודית. אתם תישארו יהודים גם אם אתם לא רוצים, בעל כורחכם. ועברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. אם עשו תשובה מוטב, ואם לא מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן, ועושים תשובה, בעל כורחם. כך אומרת הגמרא. בכל אופן, ועברתי מכם הפושעים, המורדים והפושעים בי. דיינו, מי שלא ירצה, אנחנו לא נחייב אותו. מי שלא ירצה ויתמיד בהיותו מורד ופושע, מארץ מגוריהם הוציא אותם, אבל על אדמת ישראל לא יבוא. כמו שקרה בדור המדבר, כל מי שאמר אני לא רוצה את ארץ ישראל, וואלה לא צריך, תישאר לתמות במדבר, לא תגיע לארץ. וידעתם כי אני השם, ואתם בית ישראל, כה אמר השם אלוקים, איש גילוליו לכו עבוד. יש בחירה חופשית, תעשו מה שאתם רוצים. ואחר אם אינכן שומעים אליי ואת שם קודשי, לא תחללו עוד במתנותיכם ובגילוליכם. לכן אני לא אתן לכם להשתולל עד אין סוף. יש שלב מסוים שאני עוצר את העסק. וההתנהלות הפרועה הזאת של עבודת אלילים, של התנהלות כמחוקות הגויים, תיפסק. כי המציאות הזאת היא חילול השם. גם העובדה שאתם בגלות ולא בארץ ישראל, גם כי אתם כלפי חוץ משדרים שאתם הופכים להיות חלק מאומות העולם, מתבוללים. כי בהר קודשי, בהר מרום ישראל, נאום השם אלוקים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ. שם ארצם, שם אדרוש את תרומותיכם ואת ראשית מסעותיכם בכל קודשיכם. אני אחזיר אתכם לפה, אתם תגיעו לפה, ותעשו תשובה גם אם לא תרצו. בריח ניחוח ארצה אתכם, ואוציא אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ונקדשתי בכם לנהגוי. וידעתם כי אני השם, בהביאי אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. וזכרתם שם את דרככם ואת כל עלילותיכם אשר נטמאתם בהם וקופתם בפניכם בכל רעותיכם אשר עשיתם. ידעתם כי אני השם בעשותי אתכם למען שמי, כדי שלא יחילו לשם. לא כדרככם הרעים וחלילותיכם הנשחטות בית ישראל, נו השם אלוקים. כן, פרק כף, כל הדרך היו הרבה נקודות משבר, החל ממצרים, דרך המדבר, דרך המציאות בארץ, דרך הגלות השנייה. והניסיון להפנות עורף לעם ישראל, לתורת ישראל, לקשר עם הקדוש ברוך הוא, לא יצלח. לא יצלח ולא יעלה יפה. המציאות הזאת לא תצלח ולא תתאפשר. ואם מישהו מעוניין ורוצה להמשיך בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא בעל כורחו ימנע ממנו את האופציה הזאת. אין מצב כזה, אין דרך כזאת. וזה באמת אחד הדברים המרתקים, כפי שכתוב פה, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. אשר אתם אומרים נהיה כגויים, כמשפחות, איך כתוב פה, כן, בפסוק, כן, למד ב', והעולה על רוחכם היו לא תהיה. אשר אתם אומרים נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, לשרת את זבאבה. אין מצב, הקדוש ברוך הוא לא יאפשר לכם אופציה כזאת. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה, אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים. בשלב מסוים זה כבר לא אופציה לבחירה, זאת הכרעה אלוקית. מה אמרתי לכם את זה? זכו בעיתה. לא זכו, בעיתה. קבלו בעיתה ויעופו החוצה. יחזרו חוצה. לא יעזור לו. יש שלבים שצריך לבחור. יש שלב שהמצב מגיע למציאות כזאת שחילול השם, שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו באוזניים. גם אם אנחנו אוהבים וגם אנחנו לא רוצים. זהו, אלה הפרקים של ספר יחזקאל, פרקים מאוד מאוד עוצמתיים, מאוד מאוד חזקים. בדרך כלל לא מלמדים אותם, יש שם קטעים לא יפים, אז לא מלמדים אותם בבית ספר, זה לא בחומר, אבל זה כתוב בתנ"ך, מה לעשות, צריך ללמוד את זה. מקבלים שכר תלמוד תורה בדיוק כמו עשרת הדברות. בתלמוד תורה דברי נביאים, אין מה לעשות, צריך ללמוד, להבין, לראות את הדברים, ויש פה דברים עוצמתיים ביותר. כן,
ויש פה כאילו הוא בא בתלונה שעם ישראל בוגד בו, יכול אפשר להבין גם שעם ישראל נורא פסיבי פה, כל הקדוש ברוך הוא עושה לו, זה לא שיש איזו התחייבות יזמה מן הצד השני, הקדוש ברוך הוא לקח אותם מרגע שהם היו.
כן, תראה, העולם הזה כולו הוא לא קייטנה, זה לא בחירה חופשית, יש תוכנית עבודה, על כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה חי ועל כוחך אתה מת ועל כוחך אתה תלדי דין וחשבון. זה לא תוכנית כבקשתך, לא שואלים אותך אם להיוולד או לא, נולדת. לא שאלו אותך למי להיוולד, לא באיזה תקופה, לא מנקודה, מה נקודת הסטארטר שלך, אם אתה נולד עם IQ של גמל, של חמור או של גאון. ככה נולדת, זהו. אף אחד לא שואל אותך שום שאלות, לא אומר לך אם אתה תהיה בלונדיני, כחול עיניים, עיניים שחורות, חומות, אם תחיה בתקופה של שואה, תהיה בתקופה של הקמת המדינה, בתקופה של ששת הימים, של יום כיפור. יש דברים שאתה לא בוחר. רוב הדברים אתה לא בוחר. באמת החיים שלנו אנחנו בוחרים ברבון מוגבל. אנחנו בתוך מערכת נתונה שאנחנו מושלכים לתוכה, צריכים להכריע הכרעות כל פעם, כל יום, כל הזמן. אבל אנחנו לא מעצבים את המציאות, אנחנו מגיבים למציאות, ויש ציפייה מאיתנו שנגיב על פי עקרונות מסוימים. אבל באמת כל החיים של בני אדם עלי אדמות זה לא לתוכנית כבקשתך. הבחירה החופשית היא לא לעצב את המציאות מתחילתה ועד סופה, זה להתייחס למציאות נתונה. רוב הדברים אנחנו לא קובעים אותם, הם מונחתים לנו. אנחנו צריכים בתוך מערכת מורכבת מונחתת לעבור את דרכנו ולהכריע מה אנחנו עושים בכל שלב ובכל קטע. ואחרי שהכרענו מה שהכרענו, זה הופך להיות חלק מהמציאות שאנחנו צריכים לחיות בתוכה. וזה, נכון, אלף קמיה.
נראה לי זה יותר כפיות טובה מאשר בגידה.
בסדר, כפיות טובה זה סוג של בגידה, בסדר. קרא לזה מה שאתה רוצה, איך תקרא לזה, זה הרעיון. כן, זה לא להכיר בטוב שנתנו לך, אתה בועט בטוב שניתן. זה מה שיש. יש, כן, בבקשה. באיזה פרק? כף? פרק פסוק קבע, בואו נראה פסוק קבע. פסוק קבע. כן, זה מה שקוראים מניעת דרכי תשובה. ואת בשלב מסוים, כן, אני נותן להם אפשרות לטעות ובלי לחזור, מונע מהם דרכי תשובה, מה שהרמב״ם קונה. מניעת דרכי תשובה. זה מה שכתוב. מה זה?
מה בכל מילה?
ואתמה אותם במתנותם, הרי הם נותנים מתנות לעבודה זרה. באוויר כל פטר רחם את בניהם הם מקריבים לעבודה זרה. כן, ואני אומר להם בסדר, תחסו, אין בעיה, עד שתגיעו למציאות, למען השימם תמלא סעתכם, אתם תהפכו להיות שממה, ואז הם יבינו למען אשר ידעו אשר אני אשר. יש להם מסוים שאין יותר תשובה, אני מאפשר להם להיקשל, אפשר להם לחטוא. כן, אני לא כל הזמן שלחתי את הנביאים, התריתי, הזרתי, יש גבול כמה אני ארוץ אחרי. אתם רוצים לדפוק את הראש בקיר, אין בעיה, תדפקו, לא תבינו עכשיו, תבינו אחר כך, מה נעשה? חיים קשים, לפעמים אנשים דופקים ראש בקיר, לפעמים גם לוקחים תנופה להיכנס ככה בריצה, כי כבר אז כבר שיהיה. יש גם, אתה רואה את זה כל הזמן אצל אנשים, כולל פוליטיקאים, כולל נשים בקיר ובתנופה. כן,
עם ישראל פה מכחישים את הטובה שנעשתה להם?
תראה, מה זה מכחישים? ברגע שאתה לא עובד את השם ואתה הולך לעבוד עבודה זרה.
לא, יכול להיות שאתה מודע לזה ואתה כאילו זה לא אכפת לך.
מודע לזה, זה מודעות.
או שאתה כופר.
זה מודעות, והוא יכול להגיד שהוא יודע שזה קרה פעם, אבל הוא עושה את ההפך. אז הוא יכול להגיד, שמע, אבא, אני יודע שנתתי לי הכל, והוא שם לו איזה אגרוף ככה. הוא אומר, אני מודע שנתת לי, וגידלת אותי ואתה דואג לי, ומחזור גם אגרוף חוץ מזה. הוא מודע לזה, כן? מודע זה לא רק להגיד שהוא יודע, זה גם להסיק מסקנות. הוא יכול להגיד לו זה, וגם להכניס לו איזה גרוף ככה, חוץ מזה, ישר בחזיתי, בפנים, אפשר לקחת עם גרופן גם כן, זה יותר מוצלח.
יכול להיות תופעה גם שפשוט מתכחשים לזהות שלהם, לא שהם...
זה גם, זה הולך ביחד, ברגע שאתה מתכחש לזה. לא מזמן היה לנו את הסיפור הזה. בפרשת שלח לך, היה פרשת מצוות, פרק תדבר. אחד המצוות שהיו בפרק תדבר בספר במדבר, שעת השבוע שעבר, אז היה שם פרק מאוד, פרשה מאוד מיוחדת, כן? כתוב שם בפרק תדבר, פסוק אף ב' במדבר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, אשר דיבר השם אל משה, את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה מן היום אשר ציווה אתכם ועלה לדורותיכם. זאת אומרת, אתם לא תעשו את כל המצוות. אז השאלה, מה, איך יש מצב שכל המצוות לא עושים? וואלה, מי עושה? מי, העם כולו לא עושה את כל המצוות. באמת חזל בגלל הקושי הזה אומרים שזה מדובר פה על חטא עבודה זרה ששקול כנגד כל המצוות. תביאו תראו את רשי במקום. מצד שני הרמב"ן אומר, לא, גם אפשר לפי פשוטו, שבאמת היו סיטואציות בעם ישראל שעם כולו, רובו ככולו, עבד עבודה זרה, התנהג בצורה, חוץ מבודדים או מיעוט שהתנהג בסדר, רוב העם התנהג בצורה לא טוב. והנה זה היה הסיפור שלנו, שהעם רצה להיות, עכשיו הוא מביא דוגמאות איך יש מצב כזה. אז כן, יש שלב שהעם כולו רוצה לאסוף את התורה והמצוות. היו מקרים כאלה בימי מנשה, היו תקופות שנתרו בודדים שבימי אחאב, מי שהיה זה, חיפשו אותו בנרות של להרוג אותו. אז הוא, הרמב"ן אומר, זה הסיטואציה שמדובר פה. והחידוש הגדול שגם מסיטואציה כזאת אפשר לחזור בתשובה. ואיך זה מסתיים? בפסוק הו, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר וכזה כי לכל העם פי שגגה. ואיך זה שגגה? כי הם לא הבינו, כי הם לא ידעו, כבר הבנים שלהם, הצאצאים שלהם כבר היו תינוקות שנשבו. ככה מסביר הרמב"ן. ראה את הרמב"ן פה בפסקה הזאת. זאת סיטואציה כמו אצלם. יש. טוב, התקדמנו עוד קצת. המשך יבוא שבוע הבא בעזרת השם.